שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
אתה בסדר?
כן, אני
נרגע. נכנסת כעוס.
כעוס לא, מתוח. אני מתוח לקראת המשחק הערב.
מרוקו צרפת. אני לטובת צרפת, אתה נכון?
מרוקו צרפת, אני לטובת צרפת ו... אתה יודע, זה משעשע. הצרפתים פחות בעניין של לשחק עבור המדינה, כל המדינה מאחריהם וזה. ירוויחו, יפסידו. בערב הם יאכלו סטייק טוב עם צ'יפס וגבינות ויין למנה האחרונה, בכל מקרה. אבל הם משחקים טוב, אני מקווה שהם ימשיכו לשחק טוב.
יאללה, אני איתך, כי באמת אני בעד אמבפה. בסדר, אנחנו נדבר על המשחק הזה. כשיגיע הרגע, לקראת הגמר נקרא לזה ככה. בסדר?
כן, כן.
אז תשמע, אתמול הרבה זמן לא היו פה עסקאות ענק שלא קשורות להייטק, אז עסקת ענק ראשונה מאז הסכמי אברהם מוכרזה אתמול, קרן השקעות ADQ מאבו דאבי, היא תרכוש את השליטה בחברת הביטוח הפניקס, ובכך היא תשתלט על חסכונות פנסיונים של כ-370 מיליארד שקלים של חוסכים ישראלים. מדובר בקרן ממשלתית של אבו דאבי, וזה מורה הרבה מאוד שאלות על טיבה של העסקה הזו, הרי לא מדובר במשקיע פרטי, אלא במשקיע מדינתי, וזה עלול להפוך כל סוגיה רגולטורית, עסקית וצרכנית לתקרית מדינית. ובכלל, אם ממשלת ישראל הייתה קונה את החברה, היינו אומרים הרי שזוהי הלאמה, וזה הפוך מהתהליכים שהמדינה מובילה פה בשנים האחרונות. אז האם זוהי הלאמה של חברת ביטוח על ידי ממשלת אבו דאבי? אנחנו נדבר כאן על כל הסכנות שכרוכות בעסקה הזו, ויש לא מעט.
ואצלנו, כרגיל, עוד אחת מהדרישות של יהדות התורה במסע ומתן הקואליציוני היא להקצות 15% מהדירות בכל פרויקט גדול עבור האוכלוסייה החרדית. האם זה אומר שהם רוצים להתגורר בשכונות חילוניות? האם ניתן בכלל להקצות לאוכלוסייה ספציפית כמות מסוימת של דירות? או שזה אולי רק עז במסע ומתן? מה שברור הוא שסוגיית הדירות מטרידות מאוד את החברה החרדית, ורואים זאת גם בביטול של מכרז גדול לבניית דירות בקריית גת, שוב, כדי להסב אותו לאוכלוסייה החרדית. הדר חורש, עורך הנדלן, ישוב אחרי שהוא היה גן אתמול, וינתח איתנו את הצעדים הללו.
ועוד בענייני הייטק, אנחנו לא מפסיקים לעסוק בזה, אז הענף בכלל ותת הענף של הסטארט-אפים נמצא כעת בעונה של חורף ושל התכנסות. רואים כמות ניכרת של סטארט-אפים שבשקט בשקט נסגרים בגלל להיעדר מזומנים. גיוסי ההון הצטמצמו מאוד, ואין כמעט הנפקות בבורסה, וקרנות ההון סיכון יושבות על הכסף, מתלבטות כיצד להשקיע, האם להציל חברות שבהם הם כבר השקיעו כספים, או דווקא במיזמים חדשים, טריים וזולים יותר. אז כדי לענות על השאלות הללו, אנחנו מדבר עם אורן בר-און, לשעבר מנהל תחום ההייטק ב-EY, הוא פורש בקרוב, הוא יעסוק בהשקעות וייעוץ לסטארט-אפים, אז בטח יש לו כמה דברים מעניינים להגיד בעניין הזה. יאללה, מתחילים. איתן, אז אתמול היה לי ככה זה דז'ה-וו לכמה עסקאות שכמעט קרו בשנים האחרונות, אבל ברגע האחרון טורפדו, של חברות סיניות שרצו לרכוש חברות ביטוח ישראליות, אם זה הפניקס ואם זה כלל ביטוח, ואיכשהו ברגע האחרון זה לא קרה מכל מיני סיבות, אבל ראית גם איזה חוסר נוחות פה של הרגולטורים, שלא יודעים איך לאכול את העניין הזה של פתאום חברות סיניות ש... חלקם קשורות לממשלת סין, וחלקם אתה לא יודע להגיד הרבה על הממשל התאגידי שם, ועל איכות הדיווח, משתלטות על הקודש הקודשים שלנו, החסונות הפנסיונים שלנו. אז אתמול, כשנודע על העסקה הזו, שבה בעלי השליטה בהפניקס, רוצים למכור את השליטה בחברה, לידי קרן ההשקעות ADQ מאבו דאבי, אז באמת עבר לי בראש שיש לנו בעצם אותו סיפור. ממשלה זרה רוצה לרכוש את חסכונות הפנסיה שלנו, ואני לא יודע אם לקרוא לזה הלאמה, כי בדרך כלל הלאמה זה כשהממשלה שלך רוכשת חברות, פה זה הלאמה על ידי ממשלה זרה, שאנחנו לא יודעים עדיין הרבה על טיבה, וזה מעורר כל מיני סוגיות, האם בכלל צריך לתת לממשלה זרה לשלוט בחסכונות שלנו, הרי מתישהו יבוא הרגולטור ויגיד אני מאשר לעשות X או Y או Z, ואז יכול להיות שיבואו, אתה יודע, הדיפלומטים של אבו דאבי, יפנו לממשלה שלנו ויגידו, חבר'ה, תרגיעו קצת את הרגולטור שלכם, באנו לעשות פה עסקים והם הורסים לנו. אז זו סכנה אחת, אני מניח שיש עוד כמה סכנות, מה אתה חושב על זה?
סמי, אתה שוב רחמן בן רחמן. אני לא יודע אם זה בגלל ההתרגשות לקראת המשחק עם, עם מרוקו הערב, אבל מבחינתי, איך שאני מנתח את העניין, ממש אסור בתכלית האיסור אפילו לחשוב שעסקה כזאת צריכה לצאת לפועל. ואני אסביר מדוע. אתה יודע, מדינת ישראל משקיעה מאות מיליארדי שקלים בשביל להגן על, על הציבור הישראלי, להגן על השמיים, להגן על הים, להגן על היבשה. היא לא צריכה להשקיע ולקחת ברצינות את ההגנה על כספי החסכונות והפנסיה של הציבור, וציינת את המספר, כמעט 400 מיליארד, מיליארד שקלים. הרי לא בא בחשבון שהסכומים האלה והכספים האלה יגיעו בסופו של דבר לשליטה של בסוף מדובר פה בבן אדם אחד. אסור להתבלבל בכל מה שקשור לאמירויות, לעניין הזה שיש איזושהי קרן וקוראים לה ADQ, אין באמירויות, אתה יודע, חומות סיניות, אין הבדל בין פרטי לציבורי, למה ששייך בסופו של דבר למשפחת המלוכה המקומית, הכל אותו דבר, ואז אתה, בדיוק כמו שאמרת, מוצא את עצמך שיש איש אחד, או למעשה משפחה אחת של השליטים באבו דאבי במקרה הזה, שיוכלו להגיד בכל מיני דרכים, עקיפות ועדינות ומתחת לפני השטח, מה החברה תעשה עם הכסף של החוסכים פה, פה בישראל. אתה יודע, זה עדין, אבל בסוף זה קורה. איך זה קורה? אני אספר לך איך זה יכול להיות. בוא תחשוב שהעסקה קורית. אחרי חצי שנה יש איזו נסיעה של כל ההנהלה וכל מנהלי ההשקעות לאבו דאבי. הם הולכים לבקר, עושים להם גוד טיים שם, אולי עושים סיבוב בדובאי, רואים, משחק כדורגל כבר לא, אבל רואים, הולכים לכמה מסעדות טובות, רואים איזו הצגה טובה, עושים פאן, ואחרי זה מבהירים להם שיהיה מאוד נחמד אם הפניקס תשקיע במיזם נדלני חדש על אי מלאכותי חדש בין דובאי לאבו דאבי.
אגב, לאו דווקא דובאי אבו דאבי, בכלל, בכל מיני מקומות על הגלובוס. מי אמר שזה צריך להיות רק שם?
על פי השיקולים ועל פי האינטרסים של בעל הבית, של בעל השליטה. עכשיו, כשאתה לוקח את הדבר הזה, אתה יכול לתקוף אותו מ-10 מקומות. זה לחלוטין בלתי מתקבל שבן אדם אחד ישלוט בכסף הזה על פי השיקולים שלו. זה לחלוטין בלתי קביל שזה יהיה מישהו מדינתי, כי אז באמת האפשרות הזאת של חוסר שליטה של הפיקוח המקומי על, על הכספים הללו תהיה מאוד מאוד ממשית, כי אין שום סיבה שהמלך של אבו דאבי, אתה יודע, יתרגש נורא ממכתבים שנשלחים אליו מטעם הפיקוח על שוק ההון בישראל, ומן הסתם סוגר עניינים אישית עם ראש הממשלה, ולא משנה
רגע, שנייה, ואם זו הייתה ממשלת נורווגיה,
לא משנה.
קרן מטעם, קרן האושר של ממשלת נורווגיה, אתה רוצה לקנות.
לממשלת נורווגיה. כן ולא, זאת אומרת, כן, במידה מסוימת שאם אין ברירה, אז ממשלת נורווגיה בכל זאת יש לה 250 שנה של טרק רקורד של התנהלות אחראית, דמוקרטית ועם כספים של משקיעים, אבל זה לא העניין. צריך גם להבין מי זה האמירויות ומי זה אבו דאבי. אבו דאבי ושאר האמירויות, אלה בעצם המרכזים העולמיים של הלבנת הון. ככה זה עובר. עכשיו למשל כל התנועה של כספים אל ומחוץ לרוסיה עובר דרכם, זה הספורט שלהם, מזה הם חלק מרכזי מהפרנסה שלהם.
אוקיי, אז אם אתה רגולטור ואתה צריך להגיד להם אני לא מאשר לכם את העסקה, מה אתה אומר להם? אתם לא נורווגיה, אתם מושחתים, אתם משטר מלחני, מה אתה אומר להם?
בוא נתחיל מההתחלה. א', לא הבעיה שלי כרגע איך מעבירים את המסר וגורמים לביטול העסקה, אבל תכף נגיע לזה. העסקה לא יכולה להתבצע. לא ייתכן שהכסף ינוהל באבו דאבי, לא ייתכן שנבחר בתור המדינה שקונה את הפניקס, דווקא במקום הכי, בוא נגיד, מושחת בעולם במונחים של הלבנת און, ולא נכון שזה יהיה מדינתי. מעבר לזה, צריך לזכור שגם אפילו במונחים הרגילים של חוקי הריכוזיות וכל הדברים שעסקנו בהם בתקופות של דנקנר ופישמן וכל החברים בישראל, הם שולטים בחברה באמצעות כמות קטנה מאוד של מזומנים, בגלל שהם רוכשים רק גרעין שליטה קטן, ואם אתה מנסה לחשוב כמה השקעה שולטת בכמה כסף הם מקבלים בהשפעה, אז זה יחס של 1 ל-200 או 1 ל-300 או 1 ל-400 מזומנים. מסובך לחשב את זה. אלה דברים שפשוט בלתי מתקבלים לדעת. איך מבטלים את זה? אז קודם כל, הם מחויבים כרגע לכנס ועדה מיוחדת שהוקמה בשנים האחרונות, שעוסקת בגורל ובשליטה של, על מה שנקרא
זרות,
בישראל.
כן, השקעות זרות.
השקעות זרות בתשתיות לאומיות. אז אנחנו חושבים על תשתיות לאומיות, אנחנו חושבים כן. על המוביל הארצי והחשמל.
זה אגב גוף שהוקם כדי להתמודד בעיקר עם הלחצים האמריקאים על ישראל, למנוע מסין להשתלט על תשתיות קריטיות.
בסדר, בסדר. אז יש כבר מבנה משפטי מסוים, הוועדה צריכה להתכנס, ובסופו של דבר לבוא ולרמוז שאנחנו לא ממש שמחים עם הדבר הזה. תשמע, תחשוב שהוועדה הזאת לא נתנה לגוף באמירויות להשתלט על נמל חיפה. אז נמל חיפה לא, אבל הכסף של הציבור כן. לא בא בחשבון בכלל.
בהחלט. טוב, אני לקחתי מהשיחה הזו שאתה חושב כמוני, רק שאני רחמן בן רחמן.
ואני ריאלי בן ציני.
ורחמן בן רחמן נשמע לי כמו שם של דירקטור מטעם אבו דאבי בחברת הפניקס. דירקטור פוטנציאלי.
נשמע לי ג'וב מפנק.
קדימה, נמשיך. שלום לאדר חורש.
שלום סמי, שלום איתן.
שלום אדר.
עורך הנדלן שלנו, נדלן תמיד מעניין, תמיד מרתק, תמיד יש עניינים, ובעיקר כשיש מסע ומתן קואליציוני, אז תמיד יש עניינים שצריך לעקוב אחריהם, ובין שאר הדרישות והנושאים שעולים, דרישה של יהדות התורה להקצות 15% מהדירות בכל פרויקט גדול של מעל 1,500 דירות, לטובת האוכלוסייה החרדית. אני לא זוכר כזה דבר, כלומר שזה קשור לאוכלוסיות, כלומר זה כן יכול להיות שאתה מקצה את זה לדירות להשכרה או לזוגות צעירים או משהו כזה, אבל לא זוכר שעשו אי פעם כזו הבחנה עם קהילה מסוימת. אתה מכיר את הנושא?
אני לא מכיר את זה, ההבחנה היחידה שראינו זה לזוגות צעירים. יש כמובן הקצאות לכל מיני קבוצות כמו מושבים, קיבוצים, יישובים קהילתיים, אבל לא ברמה הזאת של חרדים או לא חרדים.
כן, וגם זה משהו גם לא מסתדר. בדרך כלל קהילות חרדיות נוטות להתגורר בריכוזים של הקהילות החרדיות. הן לא רוצות להיכנס לתוך שכונות מאוד מאוד חילוניות, שיש פעם מסחר פתוח וכולי. האם זה סוג של עז במסע ומתן, או באמת כוונה אמיתית לקדם את זה?
אני מאוד התפלאתי לשמוע על הדרישה הזאת. אני מניח שזאת עז. נכון שהיום יש ריכוזים של חרדים בכל מיני מקומות מפתיעים שבעבר לא ידענו שהם גרים שם, אבל בוודאי שיש שם איזשהו היגיון גם במגמה הזאת של ההתפשטות. הם מעדיפים מקומות מסוימים שהם קרובים לריכוזים מסורתיים שלהם, כי הם רוצים להיות כמו כולנו, יותר קרובים למשפחה, יותר קרובים למרכזים שאליהם הם נוהגים להגיע, וזה די מוגדר המקומות שאליהם הם מגיעים. למשל, הם לא רצו להגיע לכסיף. דיברו על עיר חרדית בכסיף. המנהיגים של החרדים אמרו, עד כאן, רחוק לנו מדי.
תגיד לי, אתה יודע, אם אנחנו סופרים את העזים של 48 שעות האחרונות של החרדים, החל מהחוק, טיוטת החוק של משה גפני בשביל לעצור את עליית המשכנתאות שדיברנו עליה אתמול, לא נחזור על זה, דרך הפסקת ייצור חברת חשמל בשישבת ובחגים, דרך עכשיו הסיפור הזה, אז זה כבר לא עז, זה כבר מדובר פה על עדר שלם של עזים, לכן אני לא בטוח שאת כל אחד מהסעיפים האלה אפשר לפסול על הסף. כאן אני חושב שעל פניו הם מתכוונים לעניין הזה, זאת אומרת, הם רוצים יותר דירות, הם לחוצים מאוד על העניין הזה, ומבחינתם זה מוזיל את הדירה ברגע שהם מקצים בפרויקטים מסוימים דירות עבור חרדים. למה אתה חושב שזאת איזו שלא תצא לפועל בסופו של דבר? אין תחושה שהחרדים פה רואים איזשהו גבול או מרגישים ש... אני לא יודע מה, החילונים יצאו לרחובות ויעצרו את ההטרלות האלה.
נתחיל מזה שאני לא מבין למה הדבר כזה צריך בכלל להיכנס להסכם קואליציוני. מדיניות השיכון וההקצאה של דירות של המדינה נקבעת במקום שנקרא מועצת רשות מקרקעי ישראל, שבראשה יושב שר השיכון. אני מבין שזה מה שהולך להישאר, כי לפעמים רמי, מה שנקרא פעם מינהל מקרקעי ישראל, לפעמים עובר ממשרד האוצר למשרד השיכון, זה יישאר במשרד השיכון, והמועצה בראשות שר השיכון, היא זו שקובעת את מדיניות השיכון וההקצאות. זה לא עובר אף פעם דרך הכנסת ודרך חקיקה, ואין שום סיבה גם. לציבור החרדי אכן יש מצוקת דיור קשה, אולי אפילו יותר קשה מאשר בציבורים אחרים, בציבור החילוני, דומה יותר למצוקת הדיור בחברה הערבית, וכל הממשלות, גם הממשלה הקודמת, ממשלת השינוי, השקיעה מאמצים רבים בפתרון המצוקה הזאת, עשו מכרזים של אלפי דירות בערים חרדיות, כולל בני ברק ומקומות אחרים. אני לא מבין למה זה בכלל צריך להיות איזשהו אישו.
אגב, תגיד לי, זה בכלל חוקי לבוא ולהגיד, אני מקצה 15% לחברה החרדית, ואז תבוא החברה הערבית ותגיד, בוא, אנחנו גם כן 21% מהאוכלוסייה הישראלית, אז תקצו לנו גם כן 21%.
למה לא יוצא בולגריה?
גם יוצא בולגריה מהווים איזה 1.25% מהחברה הישראלית.
אוהדי הפועל.
קודם כל, השאלה...
גם מגיע להם פתרון.
באזור בלומפילד ביפו יש שם רכבת קלה, זה מקום לא רע.
השאלה אם זה חוקי, זו שאלה מאוד מעניינת לאור הגמישות הרבה שאנחנו מגלים בזמן האחרון בחוק הישראלי, בנושאים הרבה יותר מהותיים.
אם זה לא חוקי, זה יהיה חוקי.
אבל כן. לשאלה אם זה יעבור בגץ, אני לא יודע אם בממשלה הבאה עדיין יהיה דבר כזה בגץ, אבל כמובן הטענות לאפליה והקצאת דיור על פי אמונה דתית. כן.
אגב, עולה בדעתי שיש פה איזה תוכנית, התוכנית היא כזו. יש פרויקט חדש, אז אתם אומרים, טוב, כולם הרי יכולים לגשת אליו, יהודים, ערבים, חרדים, דתיים, whatever. אבל הם אומרים, אם אנחנו נוודא ש-15% ממנו הוא מוקצה לנו לחרדים, אז השאר כבר יבוא אחר כך. כלומר, קודם כל נייצר פה גרעין קשה באותה השכונה, ואנחנו יודעים שמשל בהרבה מאוד שכונות בירושלים שבעבר היו חילוניות לגמרי, התחרדו עם השנים. אבל אתה צריך איזה גרעין התחלתי שממנו זה בא ומתפתח.
זה אפשרות, אבל אני לא רואה את זה קורה בשכונות חדשות, נגיד, ברמת השרון.
בגלל המחיר?
המחירים הם מטורפים. הדרישות של החרדים זה לא רק לדיור, אלא גם דיור שהם יכולים להשיג. והאוכלוסייה הזאת, אנחנו יודעים שהם ברמות הכנסה נמוכות בדרך כלל. והקונץ הגדול הוא באמת להציע להם דיור במקומות סבירים.
אגב, מה שברור שאתה לא יכול להציע פרויקט, נגיד של 1,500 יחידות דיור, להגיד 15% הולך לחרדים, במחיר לחרדים. אין כזה דבר, נכון?
זה בדיוק מה שיקרה. כי בוא, זה הכל בלוף הסיפור הזה, דיור לחרדים, כאילו שזה דיור מיוחד, ויש איזשהו סוג מסוים של בנייה, ואני לא יודע מה...
אגב, יש, הם מעדיפים לא קומות גבוהות, הם לא רוצים בעלות,
בסדר, אבל בסוף זה לא סיפור של דיור, זה סיפור של דיור בזול. דיור במחירים שהם יכולים להרשות לעצמם עם כל התרבות וההסדרים של איך שעובד אצלם שאברך ואתה יודע, תלמיד מצטיין מקבל איכשהו דירה מכל מיני מנגנונים מהמשפחה וכן הלאה. הם רוצים דירות זולות, ואגב, אם נחזור לעניין של השוויון ובגץ וכל זה, הם יבואו ויגידו, רגע, עולים חדשים מקבלים סיוע בדירות. אתה יודע, מפוני ימית קיבלו סיוע בדיור. בנים ממשיכים בקיבוצים, לא מקבלים דירות משלהם, בקהילה שלהם, לפי האופי שלהם, אז גם אנחנו רוצים שתסמנו לנו מבחינה, אני חושב שמבחינה הזאת הם אפילו ירגישו צודקים בינם לבין עצמם עם הדרישה. והשאלה היא בסופו של דבר שאלה של כסף. זה לא יעזור שום דבר בעניין הזה, ואיך באמת תגיע למצב שיהיו דירות לחרדים במחיר יותר זול מאשר דירות רגילות לשאר האוכלוסייה.
כן, אבל בעניין הזה, אדר, יש עוד סיפור שאתה חשפת לפני כמה ימים, שרשות מקרקעי ישראל, רמי מה שנקרא, רמי, אז היא מתכוונת לבטל מכרזי ענק שנועדו להקמה של שכונה חדשה במערב קריית גת. השכונה תוכננה לציבור הכללי הרחב, אבל שר השיכון המיועד, יצחק גולדקנופ, מבקש להסב אותה לשכונה חרדית, לכן מבקשים לעכב את המכרזים הללו. זה כן תקין?
זה תקין. קודם כל, אנחנו יודעים שקיימים מכרזים שמראש מודיעים שזה אזור מיועד, שמיועד לסוג מסוים של אוכלוסייה, בעיקר לאוכלוסייה חרדית, לא אומרים שהמכרז מיועד לאוכלוסייה חילונית כמובן, אבל כן, יש מכרזים לאזורים בעלי אופי חרדי, וזה די הוגן שמי שרוצה להשתתף, ומי ששוקל לקנות דירה או להגריל דירה במסגרת מחיר למשתכן או משהו כזה, ידע שזה אזור שמתאים לסוג מסוים של אוכלוסייה.
זה אומר אגב שאני כחילוני לא יכול לרכוש שם דירה?
אתה יכול. השאלה אם תרצה. השאלה אם תרצה לגור באזור שיהיה סגור לך בשבת, ואתה לא תוכל לצאת עם האוטו. אם אתה רוצה לעלות במעלית שבת בסופי שבוע, שעוצרת בכל קומה, כן. או שבניינים לפעמים...
אז בעצם הוא עובד על כל המגרש, גולדקנופ. הוא מצד אחד אומר, אני רוצה יישובים שהם בשכונות רק לחרדים, ובשכונות שהם לא רק לחרדים, אני רוצה הקצאה של 15%. כלומר, זה... אולי תחליט מה אתה רוצה. אתה רוצה בדלנות או שאתה רוצה עירוב שימושים?
זה אגב שאלה שמאוד שנדונה במשרד האוצר ובמשרד השיכון, באיזה צורה החרדים צריכים לקבל את הדיור שלהם, אם צריכות להיות ערים חרדיות, שזה עיר נגיד כמו בני ברק או כמו ערים אחרות שהן לגמרי חרדיות, או להיות משולבים בערים חילוניות. הגישה שמוביל בעיקר משרד האוצר היא שלא צריך להיות ערים חרדיות, בגלל ששם יהיו, אם אתה מקים עיר כזאת, זה ריכוז של עוני.
אין לה מודל כלכלי בר קיימא. כן, אתה חייב לתמוך בה ולהקצות לה, ואתה מרכז שם הרבה מאוד עניים.
מישהו צריך לעבוד בעיר.
אני, עוד פעם, אתה יודע, אני קורא לך רחמן בן רחמן כבר פעם שנייה היום, אבל לא, הפעם לא. אבל הצורה שאנחנו מנהלים פה איזשהו שיח ומרגישים שבסופו של דבר העניין הוא מקובל, ואנחנו נורים פה על נואנסים לכאן ולכאן, ועל דברים שאולי קצת מרגישים לא נוח וקצת מריחים לא טוב, אבל הם קשרים. אני חושב שגולדקנופ והחרדים מגיעים למשרד השיכון מתוך מטרה, בוא נגיד, לשים את הידיים על תקציבי מדינת ישראל ולעסוק אך ורק בעניין שלהם, ביצירת, במקרה שלהם, באמת דיור לחרדים, ואין להם שום מניעה מוסרית, עקרונית, תקרא לזה הלכתית, שזה יבוא על חשבון שאר האוכלוסייה בדרכים כאלה ואחרות, במונחים של מצוקה, במונחים של דירות שיבנו לחרדים ולא לאחרים, במונחים של מחירים שיהיו לחרדים ואחרים חילונים ישלמו יותר. אני חושב שאפילו רואים את זה בדברים שגולדקנופ אומר, בשפת גוף שלו, אתה יודע מה, במוזיקה, זה ממש נראה כאילו שהוא בא ובלי בושה הולך לקחת את משרד השיכון ולרתק אותו לצרכים של הבייס שלו, של הקהילה שלו, ולהזזל כל השאר. אני לא יודע איך אתם מרגישים, אני מרגיש עם זה מאוד מאוד לא נוח.
אדר, יש לו גם תוכניות לאנשים שאינם חרדים?
לא יצא לי לדבר עם גולדקנופ על התוכניות שלו, אבל התחושה שלי שהממשלה הבאה הולכת לסבסד בצורה מסיבית דיור, ולא רק לחרדים. אני מניח שיהיו תוכניות לחרדים, כי צריכים לספק להם את המחסור האדיר בדירות, אבל אני חושב שיהיו גם תוכניות די נרחבות לאוכלוסייה הלא חרדית, בעיקר בגלל מה שאנחנו רואים, ירידה חדה בהתחלות הבנייה וירידה ברכישות דירה, וזה מוביל אותנו לצפי של מחסור בדיור בשנים הבאות, בגלל שהקבלנים פשוט הורידו את הרגל מהגז, בונים פחות, מקטינים את התחלות הבנייה, וכבר במשרד האוצר, דיברנו על זה בפודקאסטים קודמים, מנסים לבדוק דרכים לשנות את הכיוון, ויכול להיות שאחת הדרכים המרכזיות היא העמקת הסבסוד בדיור והרחבת תוכניות מסוג מחיר למשתכן, על מנת להראות לקבלנים, חבר'ה, תתחילו לבנות, כי אנחנו דואגים לכם ללקוחות שהנהרו לדיור המוזל.
אנחנו הרגשנו מאוד לא נוח, וגם ביקרתי מאוד את התוכנית של הממשלה היוצאת, ש... מחוסר תשומת לב לשוק הדיור, בסוף מצאה את עצמה עם הקלף היחידי שיש לה, שזה לתת אגרלות. שזה נראה לי מודל שהוא לא בר קיימא למדינה. לא ייתכן שהמודל העקרוני לאורך זמן עבור דירות לזוגות צעירים תהיה על בסיס של הגרלה, או שיש לך או שאין לך בהסתברות של 1 ל-1,000 באזורי ביקוש. אתה חושב שימשיכו עם הדבר הקצת מוזר הזה, או שיזנחו את השיטה הזו וילכו על משהו שהוא באמת יותר תשתיתי?
אני לא חושב שהגרלות זה משהו אידיאלי, או שמישהו רוצה בהן. זה איזה סוג של איזה ברירת מחדל נוכח אילוץ, ושאלה איך אתה מקצה בתנאי מחסור. התשובה הקפיטליסטית, אתה מקצה על ידי העלאת מחירים, ואם אתה רוצה בכל זאת לשמור על מחיר נמוך, אתה צריך, חייב למצוא דרך אחרת לאלוקציה, והגרלות או קיצוב, שזה אפשרות אחרת, זה הדרך היותר סבירה שמצאו כדי לעשות את זה. אף אחד לא מאושר מזה, זה בטוח.
כן. אדר חורש, אתה עוד תבלה פה הרבה לדעתי בחודשים הקרובים, בניסיון להבין ולהסביר את מדיניות הממשלה הבאה
כן,
בנושא דיור.
אדר, תודה רבה. שלום לאורן ברון.
היי, hey, איתן, היי סמי.
לשעבר מנהל תחום הייטק במשרד רואי החשבון הגדול, EY, ארנסט יאנג, אתה פרשת ובשבועות הקרובים אתה תתחיל לעסוק או תחזור לעסוק בהשקעות וייעוץ לסטארט-אפים, ולכן אנחנו רוצים לדבר איתך על סטארט-אפים והשקעות וייעוץ בסטארט-אפים, ולשאול אותך, היום די ברור שהבועה התפוצצה ברעש די גדול, וההיסטוריה מראה ש... זה תהליך שלוקח בין שנה לשנתיים, שנתיים וחצי, לפעמים שלוש, מהרגע שבועה מתפוצצת, עד ששוק מתחיל לחזור לנורמליות ומתחיל שוב את הטיפוס חזרה שלו לקראת הבועה הבאה בעוד 10 או 20 שנה. איפה אנחנו נמצאים בסייקל הזה? אנחנו לדעתך באמצע החורף, או שאנחנו רק בסתיו ולפנינו חורף קשה. אני אומר את הדברים על רקע הידיעות השבוע שלנו, של כמות הולכת וגדולה של סטארט-אפים קטנים ובינוניים שנסגרים בשקט, אתה יודע, הסטארט-אפים האלה יוצאים לדרך ברעש גדול עם סיפורים וגיוסים וכתבות, אבל הם נסגרים ככה במחשכים ומבלי להגיד שום מילה. ספר לנו איך אתה רואה את התמונה.
אני אנסה לתת לכם תשובה גם ברמת המאקרו וגם ברמת המיקרו, כי כל חברה, ההתייחסות של המשבר אליה הספציפית היא שונה. ברמת המאקרו, כ-50% מהחברות, נושא המשבר לכאורה לא נוגע בהם ברמת הנושא של גיוסים של כסף, כי זה חברות שגייסו כסף בתקופה האחרונה, יש להם כסף לבין 18 חודשים ל-24 חודשים, הם עשו איזשהו תהליך של התייעלות ואולי אפילו העריכו את תקופת הרנווי שלהם, ולכן כל נושא המשבר וכל השיחה שמתנהלת כעת בעיתונים פחות רלוונטית אליהם מבחינת גיוס של... זה 50% מהחברות הישראליות שהצטיידו בצדק ובחוכמה בכמויות של כסף שהיה אפשרי. 25% מהחברות יש להם בערך 12 חודשים של רנווי, והן כמובן מודאגות, מנסות לעשות את המקסימום להעריך את הרנווי, יהיה זה דרך בעלי המניות, דרך חוב, דרך סייף או whatever. ויש 25% מהחברות שהן ממש בתוך הבעיה של המשבר, כי יש להן פחות מ-6 חודשים של כסף, וזה אנחנו מתחילים לראות חברות שמתחילות להיסגר, כי פשוט הכסף נגמר להן, בעלי המניות לא תומכים בהן, ולכן בשבילה המשבר הוא נוכחי. בשביל שאר החברות, המשבר הוא לא נוכחי, והם התמודדו איתו בשלבים יותר מאוחרים, ואפשר לדבר על זה, איך הם התמודדות עם זה. בעיקרון צריך לחלק את מה שקורה למשולש כזה, שיש בו את העניין של השווי, של הרנווי, ושל היכולת הביצוע. כל עוד יש לך מספיק רנווי, הנושא של השווי לא רלוונטי, ומה שנשאר לך זה יכולת באמת של הביצוע, של הפעילות שאתה צריך לעשות, כדי לייצר את השווי.
אז זה מביא אותנו בעצם לצד של, דיברת בצד של הביקוש לכסף, נקרא לזה ככה, אם מדבר על צד של ההיצע של כסף, אנחנו חוזרים לקרנות הון סיכוי, גם הישראליות, אולי בעיקר האמריקאיות, והשאלה איך הן מתייחסות לסיטואציה, כי אני יכול, לו הייתי מנהל בקרן הון סיכון, הייתי אומר, מצד אחד, אני יכול להמשיך לשים כסף גדול בחברה שרכשתי את המניות שלה במחיר מאוד מאוד גבוה, ובמונחים ריאליים, גם אם זה לא נרשם עדיין בשום ספר, אז כמו בשוק הציבורי, השווי שלה יתרסק כבר ב-70 או 80 או 90%, ואני כנראה לא אעשה עליה רווח גדול, אם בכלל, אני כנראה אפילו אפסיד שם כסף, אז האם אני יותר הולך לאנשים את החברות שכבר השקעתי בהם בעבר, או שאני אומר, למען הצועות העתידיות שלי, אני אפתח קרן חדשה, ושם אני אקנה ואשקיע בחברות טריות, חדשות, ובעיקר כאלה שההשקעה שלי תתבצע בהן בשוויים נמוכים. תלך איתי יד ביד בעניין הזה.
אין בעיה. קרן זה דבר מאוד מובנה. קרן אורך החיים שלה, נגיד, הוא בין 7 ל-10 שנים, לעתים מעריכים את זה ל-12 שנה. תקופת ההשקעות של הקרן היא 4 שנים, ואחר כך התקופה של תחזוק ההשקעות והמשך ההשקעות באותן ההשקעות שהשקעת כבר ב-4 שנים הראשונות, מתבצעת ב-4 שנים לאחר מכן. לכן, אם אתה קרן הון סיכון שהיא וינטג' חדש לחלוטין, שרק עכשיו גייסת את הכסף, זה וינטג' שאמור להיות מצוין, כי אתה אמור ליהנות מהירידת שוויים, וההזדמנויות קיימות לך.
כן, אורן, אני רוצה שנרד רגע לרמת התחומים והענפים, הרי אנחנו מדברים פה קצת ככה בגובה של 20,000 רגל מעל התעשייה, אבל אם נרד לענפים מסוימים, אנחנו יודעים שיש ענפים שאין מה לעשות, ההשקעה בהם עד שהיא מניבה פירות הרבה מאוד שנים, נגיד ביוטכנולוגיה, ויש דברים שהם הרבה יותר מיידיים, אתה מוצא, לא יודע מה, איזה פתרון בתחום הסייבר, אז אתה מתקתק את זה ואתה יכול למכור חברה אחרי שנה או שנתיים. אז אני רוצה לשאול אותך, האם במקביל לכל הסוגיות הללו שקשורות לגיוסים, שקשורות להסתת השקעות מכאן לשם, אתה גם רואה שיש ענפים שאומרים, טוב, את זה אני בכלל לא רוצה להיכנס בנסיבות האלה, בסיטואציה הפיננסית הזו.
ברור, ברגע שיש לך יותר הזדמנויות, ואתה יכול לעשות יותר כסף מהזדמנויות קיימות, אז אתה תשתדל לקחת סיכונים יותר נמוכים. אז איפה אנחנו רואים עסקאות? אנחנו רואים עסקאות בשלבי אסיד, כן? ברמת סיכון נמוכה יחסית, ואני נסביר את התזה למה מחפשים רמת סיכון נמוכה. כי בעצם מה שקורה כעת בחברות הציבוריות והחברות היותר ותיקות, אנחנו עוברים תהליך של התייעלות. בתהליך של ההתייעלות הזה, הם מפטרים אנשים גם בתחום של המחקר והפיתוח. ולכן הרבה מאוד מהאינוביישן שנמצא כעת בחברות הוותיקות יותר, יעבור מהחברות הוותיקות לשלבים המאוד ראשונים, ל-early stage. שאתה לא צריך לעשות שם disruption מושלם.
כן, אבל דבר איתי בענפים, דבר איתי בענפים, אורן. יש תחומים שאתה אומר, אני לא רוצה להתקרב אליהם בתקופה הזו?
אני מוכן להמשיך את התרגיל של סמי, רשמתי להתמיד תוך כדי שאתה מדבר, וסמי שואל אותך את השאלה, שורה של ענפים, תגיד לנו כן או לא. מוכן?
אוקיי, כן.
קריפטו.
פחות.
סייבר.
סייבר.
כן, בהחלט.
גיימינג.
כן.
ביוטכנולוגיה.
פחות.
פינטק. קצת דומה לסייבר בימים אלה. כן, בכל זאת.
תמשיך להיות השקעה בפינטק, לא באותו קצב כמו שהיה בשנים קודמות. לעומת אנטרפרייז סופטוור, שקצב ההשקעות באופן יחסי, כן? לסך הכל הכסף שיש אבלבל לא יקטן.
אדטק, מה שנקרא פרסום בעולמות הרשת.
רק במודלים מאוד חדשניים שיתאימו לשינויים שיש כעת בעולם הזה. במשורה.
בינה מלאכותית, באז או אמיתי?
אמיתי,
וכן להשקיע.
כן.
במה ישראלים עדיין חזקים? יש לנו היסטוריה שקשורה לצבא במידה מסוימת. זאת אומרת, מקומות שבהם אנשים קיבלו הזדמנות ללמוד ולהתנסות, כמו סייבר, אז מדינת ישראל נחשבת כפאור האוס. פחות אולי בקריפטו ובבינה מלאכותית, או תקן אותי.
משהו שישראל טובה, קודם כל ישראלים משהו שהם גמישים, זה היתרון של האקוסיסטם שיש כעת בישראל. גם השינויים שיש כעת בסביבת המקרו, היכולת של הישראלים להתאים את עצמם למה שקורה בשווקים ומה שקורה בשוק המימוני, הוא זה היתרון שיש לנו בעיקר. איפה אנחנו חזקים בחיית התחומים? אין ספק שבסייבר ממשיך להיות תחום שאנחנו נמשיך להוביל בו, וכל מה שקשור לאנטרפרייז סופטוור. שבאנטרפרייז סופטוור נוצר אקוסיסטם פנימי. זאת אומרת, היום, כיוון שיש הרבה מאוד חברות תוכנה ישראליות, שאתה מפתח תוכנה לארגון, אתה יכול לנסות את זה בתוך השוק המקומי שלך. כן? לראות שיש לך מה שנקרא product market fit, וממנו לצאת החוצה. זאת אומרת, ההתבגרות של האקוסיסטם גם מייצרת אפשרות הצלחה הרבה יותר גדולה לחברות שהן מוכרות לאינטרפרייז.
בסדר, שאלה לסיום, כשאתה מסתכל קדימה, 23, אולי גם 24, אם עכשיו היקף ההייטק הישראלי הוא X, ה-X הזה הולך להמשיך להתכווץ, ואם כן בכמה, או שאולי הגענו כבר לתחתית, ומשם נתחיל בחזרת צמיחה איטית.
ב-2021 היינו בבסיס שלנו עם 25 מיליארד דולר השקעות.
כן.
ב-2020 10 מיליארד דולר, השנה אנחנו יורדים לסדרי גודל של 10-12 מיליארד דולר השקעות. אני מניח שאנחנו נגיע ב-23 לסדרי גודל של 8 מיליארד דולר, שזה עוד הרבה יותר ממה שהיה בשנת 2019.
אז זה מחייב פיתורים משמעותיים, ירידה מ-25 ל-8.
הירידה מ-25 ל-12 כבר קרתה השנה.
כן, כן, ברור לי.
ותמשיך להיות ירידה נוספת, שהיא כמובן תלווה בהתייעלות. עכשיו, עוד פעם, יש בהתעלות גם יתרונות לחברות מסוימות. תחשוב על חברה שיש לה מספיק כסף, וכעת יש לה הרבה יותר זמינות של טלנט, והיא לא צריכה להתמודד עם השווי, כי יש לה מספיק runway להתמודד עם זה רק בעוד שנתיים או שנתיים וחצי. אז היא יכולה לעשות את הביצועים יותר טובים בתקופה הזאת, עם כל המשבר של הביקושים, ולהיות בחברה במצב הרבה יותר טוב בעוד שנה וחצי או שנתיים. זה איפה שהמשבר יכול לעבוד לטובת החברות. איפה שזה עובד לרעתם, שהרנווי לא מספיק משמעותי מבחינתם, הן צריכות להיפגש עם שווי נמוך יותר, וכשאתה נפגש עם שווי נמוך יותר, אתה חייב לעבור תהליך של התייעלות, תהליך של ריפרייסינג של אופציות, ואתה מאבד מומנטום. כשאתה מאבד מומנטום בסטארט-אפ, זה לא עובד טוב.
כן. טוב, זה הכל מבוסס, לפי מה שאני מבין ממך, על זה שבתוך שנה עד שנתיים, לכל היותר, האפשרות, הדלת תיפתח שוב לגיוסים מקרנות אמריקאיות, קרנות ישראליות. אני לא יודע עד כמה זה מובן מאליו. זאת אומרת, גם שם, עם הריבית שעלתה וכל מה שקשור, אלוהים גדול.
זה לא מובן מאליו. בדירקטוריונים, שיושבים כעת בדירקטוריונים, הנחת הבסיס, הנחת העבודה, היא שהשוק יחזור לעצמו ב-Q1 2025. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבור שנתיים של חורף, במקומות מסוימים החורף יותר קשה, כמו בעולם של הקריפטו, במקומות מסוימים אני חושב שהחורף יהיה הרבה יותר קל, כמו במה שאמרת לכם בנושא של האנטרפרייז סופטוור. ושם אנחנו ניפגש עם כסף בשנת 2024, בחלק מהתחומים בשנת 2025.
אוקיי.
יפה. אורן ברון, תודה רבה.
תודה רבה על ההבהרות הללו.
טוב, סיימנו עוד שבוע, איתן.
סיימנו עוד שבוע, שבוע עוד קשה. שבוע,
כן, שבוע קשה, אבל בטח שבוע הבא יהיה יותר מעניין. תודה לך על השבוע הזה.
תודה לך על השבוע הזה, בהצלחה
לצרפת.
מי שאתה חושב שצריך לנצח.
יאללה, צרפת שיהיה. נודה גם לאורחים שלנו, שזה אברי רוזנצבי, שאני אבירם, ונערה מלכין. מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו יהיו פה בתחילת השבוע הבא, כרגיל, סוף שבוע נעים, תודה ולהתראות.
שלום, שלום.